חבר הכנסת משה סעדה מהליכוד, שלום לך, בוקר טוב.
שלום, בוקר אור, שבוע נפלא.
בוקר טוב.
שבוע נהדר. טוב, אתה גם חבר ועדת חוקה, ממשיכים בדיונים היום, נכון? בוועדה לקראת המשך הזה.
נכון, 9:30, המשך לקראת קריאה ראשונה בפסקת ההתגברות. חוזרים לעבוד.
חוזרים לעבוד, ויש כן דיבורים, הידברות עם האופוזיציה, משהו, אפס, אתה יודע, בשביל ה...
כלום, כלום, כלום. מה שיש, יש, השיח שיש הוא שיח שלילי, ואני אומר את זה בצער רב. במקום שיח של אחים, אתם שומעים את התבלה, את הכאוס, שמנסים כל מיני לשעבר עם לשעבר, לעורר בציבור ולהביא סוג של רלוונטיות לעצמם.
וצריך הידברות איתם, אתה חושב?
אני אומר כך, אם זה השיח... השיח שאני שומע, פקודה בלתי חוקית בעליל, נאצים, קריאות להמרדה, אנחנו בשלנו, אנחנו עם המצפן הערכי שלנו, הולכים עד הסוף, עד הסוף. שיח זה משהו אחר, שיח זה ששני אנשים באים ורוצים להידבר, ורוצים להגיע לעמק השווה, ואני אומר לצערי, אני לא רואה. מה שאני רואה זה נשף מסכות, כאשר הם כל הזמן מדברים שהם רוצים לנהל שיח, אבל בפועל, את השיח אתם שומעים.
כן, שומעים גם את הקריאה של נשיא המדינה לשיח, ונשיא המדינה גם מותקף על ידי השמאל, ואהוד ברק אתמול זעק לו בהפגנה של השמאל בתל אביב, תחליט באיזה צד אתה, בצד של ה-D9, של ה-D9, או של הצד של, של מי, איך הוא הגדיר את זה?
של מגילת העצמאות.
למה שיח בכלל? ממתי קואליציה צריכה לקיים שיח עם אופוזיציה על קידום תהליכים וחוקים? מעולם לא היה דבר כזה, לא בהתנתקות, שלא שאלו את תושבי גוש קטיף מה הם חושבים, ולא שאלו את הימין מה הוא חושב, ולא באוסלו, ולא בכל כך הרבה אירועים גדולים שקרו כאן במדינה. קואליציה, בדרך כלל היא גם דורסנית, אבל זה משהו אחר, מקדמת מה שהיא חושבת. ממתי האופוזיציה פה רלוונטית למה היא חושבת ולשיח?
קודם כל אתה צודק, ועדיין אני אומר לך, כאשר אנחנו עושים רפורמה שהיא משמעותית וחשובה, אני כן מנסה להגיע לעמק השווה עם כולם, אני כן מנסה לייצר שיח, כי באמת כולם יודעים שהמערכת הזאת צריכה תיקון. שהמצלמות לא דולקות, ואתה מדבר עם אנשים, כולם יודעים שהמערכת הזאת מענה את הדין, כולם יודעים שיש... שאינו דינו 6 ו-7 שנים, שאני שם הקלה, שלא רואים נפגעי עבירה, שבית משפט סגר את השערה בפני ציבור חרדי, מזרחי, זה לא במחלוקת בין האנשים, כולם יודעים את זה, לכן, אתה אומר, אם כולם יודעים שהמערכת חייבת תיקון, אז בוא נשנה ביחד, בוא נעשה משהו נכון לחברה הישראלית.
חבר כנסת סעדה, אבל אני רוצה לשאול אותך, אולי בגלל שאתם מרכינים ראש יותר מדי, וכמעט מתחננים אליהם, בואו נדבר, הבנו את העניין, הם לא מעוניינים לבוא ולדבר, הם מעוניינים להמשיך לעשות, לייצר כאן כאוס, לקרוא לאנשים להוציא את הכסף שלהם מכאן, לגרום להתמוטטות הכלכלה, לצאת ולהפגין, ראינו גם אתמול את ריסוס הגרפיטי ממש, עם מאות אנשים לידם, לנתניהו שהם קוראים לו בוגד, לא ראינו שם את המשטרה וכל זה, הם מעוניינים להמשיך להגיע לשם, כדי, רגע, אני רק רוצה להגיד שורה תחתונה, יאיר לפיד רוצה לטשטש את העובדה שהוא היה כאן ראש ממשלה 2.5 יומים. יאיר לפיד רוצה לטשטש את העובדה שהוא הפסיד לנתניהו את הבחירות האלו, ולכן זה מתאים לו כל ההפגנות האלו.
מה שאתה אומר, אתה מדייק מפוזיציה, ואני מסכים איתך. אנחנו בבד בבד שאנחנו קוראים לשיח, אנחנו לא עוצרים לרגע, כי הם רוצים דחייה בשביל לדחות, ואנחנו רוצים את החוקים האלו להעביר, ואמרתי, אנחנו התחייבנו, עד בוא אביב נבשר את הרפורמה, קריאה שנייה ושלישית, בשלב שבעיניי הכי חשוב, הוא הרפואה המקדימה, זה הרכב, שינוי הרכב השופטים. ברגע שהשופטים יהיו לאומיים יותר, יהודים יותר, זה ישנה את כל הפסיקות של בית משפט העליון, זה כולל גם נשיא בית משפט העליון. לכן אנחנו ממוצפנים ערכית, ואנחנו לא נעצור, לא נעצור לרגע, כי אין רצון לשיח. ולכן אנחנו... לא חוששים מהם, לא מפחדים מהם, שיגידו מה שהם רוצים, אנחנו מתקדמים בשלנו. ירצו לשוחח, נעצור ונשוחח.
מצד שני, הם מובילים את המדינה לכאוס, ואי אפשר להתעלם מזה. זאת אומרת, יש שיח על פרטי החוק ועל כל העניינים האלה, שכן או לא, אני דעתי שצריך פשוט להתקדם קדימה. אבל יש פה אווירה של כמעט כאוס שהם מנסים לייצר בשמאל, על כל המשתמע מכך, כאן בתוך הארץ וגם בעולם, נכון. וכותרות בעיתונים והכל. שיח אלים, אלים, אלים שלא היה כמותו הרבה מאוד שנים. הימין, יש לו הרבה מה ללמוד מהשמאל איך להתנהג בצורה כזו כשהיו דברים הפוכים, כמו התנתקות למשל. ואני אומר את זה לא שכך צריך להתנהג, אבל יש לו מה ללמוד מהם. וזה כן אולי צריך לחשוב איך מפחיתים, או שלא, שיעשו מה שהם רוצים, שיקפצו לנו כמו שאומרים.
אז אני לא מדבר בשיח כזה שיקפצו אותי. אנחנו אמרתי כל הזמן, נושיט יד, אבל מצד שני, אני לא אתן למישהו לסחוט אותי ואני אהיה נסחף. זה לא יקרה. זאת אומרת, אם נסו בתבלה, בהסתה, בנסות להשפיע, לפגוע בכלכלה של כולנו, לנסות לאיים עלינו, כדי שנימנע מלחוקק את החוק, נהפוך הוא. נלך כמה שיותר מהר ונחוקק את זה. כדי שידעו שאנחנו לא עוצרים, שאנחנו לא חוששים ולא מפחדים מהפחד. אנחנו נעשה את זה. אם נדע שיש באמת רצון, כן, ואין כזה, אין כזה, אני אומר לכם, אין כזה, לשוחח, נשמח לשוחח, ואני באמת מאמין שאפשר להגיע למקע שווה, כי מערכת המשפט באמת לא פועלת נכון. אם באמת יש בה בעייתות, וזה לא במחלוקת. לכן, בסוף שזה בחירה שלהם. אנחנו נלך ונחוקק את החוק, הבטחנו לציבור, ואת זה נעשה בעזרת השם.
תגיד, אתה לא, מודאג מקריסת הכלכלה הישראלית?
זה ברור שזה לא נכון, זה ברור שזה אפקט פסיכולוגי, ובעזרת השם עם בוא אביב אחרי שהחקיקה תעבור וכולם יבינו שלא שמיים לא נפלו והשמש זורחת ואנחנו חוגגים את פסח ואת יום העצמאות והכל בסדר, הכל ישוב על מקומו. אני לא מודאג. מזכיר לכם את כל התבלה סביב הסכם הגז, כל מיני כאלו שאמרו לנו איזה חזון בלעות, מה יקרה להשאיר את הגז באדמה, וזה גם אותם אנשים, זה אותם סוכני כאוס שהיו אז, הם היו היום, הם רק מחוזקים עכשיו בכמה בחירי המחנה, אהוד אולמרט שהוא עכשיו בשוחד, אלשיך, מי ששכח את האיש הזה ששיבש חקירות, ואת ההתנהלות הבריונית שלו, אלו אנשים, אלו ראשי המחנה, ואני חושב שזה מלמד על הכל, ולכן צריך לדעת, יש פה פוזיציה פוליטית של מחנה שהפסיד בבחירות, ומנסה לשנות את התוצאות, ולא נאפשר לו. תרצו לשוחח, נשוחח, והיה ולא, נחוקק בעזרת השם. בעזרת השם, עם בוא אביב נבשר את זה.
אוקיי, טוב, אתה מנסה לקדם גם כן את החוק שינתק את מחש ממשרד המשפטים, המחלקה לחקירות שוטרים, שבעיניי כיום היא מחלקה
מהפרקליטות,
כן, כיום היא מחלקה לטיוח חקירות שוטרים,
נכון,
פעם אחר פעם, ואתה לא חושש שאם ינתקו את מחש מהפרקליטות לגוף נפרד, תחת, אני לא יודע איזה משרד זה אמור להיות, לא ייכנסו שם שיקולים פוליטיים כשיוגשו תלונות נגד שוטרים או קצינים?
אתה צריך להבין, עד עכשיו, ואני הייתי שם, היו שם שיקולים פוליטיים מאוד משמעותיים, מה הכוונה? שאני, היה לי מידע נגד ניצב מסוים, על עבירה פלילית, כמו מעשה מגונה, שאני נוקש בדלת לפרקליט המדינה לקבל אישור לחקור, אני פוגש את הניצב הזה. ופרקליט המדינה שהיה בקשר עם הניצבים, גם היה להם חקירות מורכבות ביחד מנע ממן. אז לכן חייבים שהגוף הזה לא יקפוף לפרקליט המדינה. דבר נוסף, היום אם המתמחה של פרקליט המדינה רוצה להגיש תלונה נגדו, למי היא מגישה? למשטרה שעובדת איתו, ליועמ"שית שחדר מעליו, זאת אומרת נוצר מצב שהפרקליטות נותנת חסינות לבחירי המשטרה, ובחירי המשטרה נותנים חסינות לפרקליטות. לכן כל מה שאני אומר, בואו נוציא את מחש מתחת הפרקליטות, נשאיר אותה במשרד המשפטים, היא לא כפופה לדרג פוליטי, ואני מדגיש, היא לא כפופה לדרג פוליטי, אך ורק מנהלית, ומנהל מחש הוא מקביל לשופט עליון, הוא בלתי תלוי לחלוטין, אבל אז יש לו את היכולת לקבל החלטה לחקור גם את הניצבים במשטרה וגם את הפרקליטות.
זה יעזור לאזרח הקטן, זה יעזור לאזרח הקטן שלעיתים נפגע מאלימות של שוטרים נגדו? כי הרי כשהולכים ומתלוננים במחש, התשובה היא לקונית אחרי מספר חודשים, בדקנו את העניין, מי שהפגין אלימות זה האזרח מול השוטר, ובזה נגמר הסיפור. השאלה אם הצעת החוק שלך תסייע בסופו של דבר לאזרח הקטן.
ברור, היום מחש היא עובדת אצל המשטרה. וברגע שעובד אצל המשטרה, ברור שאין לה אינטרס לפתוח בחקירות. התקווה בעזרת השם שיגיע אדם שלא יהיה כפוף לפרקליטות ולא יהיה כפוף למשטרה, לקבל החלטות עצמאיות לטובת האזרח, היום לאזרח, אין לאחן להגיש תלונה, לא נגד קצינים בכירים ולא נגד פרקליט המדינה. והמקום הזה, זה השינוי הגדול שאני מייחל לו, וברור לי שגם זה בעזרת השם, אנחנו מדברים על משהו כמו 3-4 חודשים, לחוקק את החוק הזה ולייצר את השינוי הדרמטי והמשמעותי. צריך להבין.
ולמי הוא יוכפף? אבל למי? המחש החדש, תחת מי הוא יהיה? איזה משרד ממשלתי?
משרד המשפטים. כמו כל הגופים, כמו הסנגוריה, כמו הפרקליטות, כולם כפופים למשרד המשפטים. אתה חייב לייצר גוף.
אבל לא תחת הפרקליטות.
לא תחת הפרקליטות.
כי הפרקליטות זו מדינה בתוך מדינה, משרד בתוך משרד.
הפרקליטות זה גם מדינה בתוך מדינה, אבל מעבר לזה, הפרקליטות עובדת עם המשטרה בשילוב ידיים כל הזמן. אני אתן דוגמה. אזרח, התקילו לו רוגלה על המכשיר פלאפון שלו. אפשר בכל רגע נתון, והוא לא חשוד. הוא מדבר על אזרח שלא חשוד, וזה קרה. פותחים לו את המצלמה, את האודיו וידאו, מתעדים אותו ברגע של פרטיות. עכשיו הוא רוצה להגיש, ומנסים לסחוט אותו באמצעות הצילומים הללו. עכשיו הוא רוצה להגיש תלונה. אם הוא יגיש למשטרה, המשטרה לא יכולה לחקור כי היא שמה את הרוגלה הזאת. הוא יפנה לפרקליטות, מי שאישר למשטרה להתקין את הרוגלה, זה פרקליט המדינה. אז למי הוא מתלונן? לכן מהמקום הזה חייב להיות שינוי משמעותי. ואת זה אנחנו נחוקק בעזרת השם. וגם זה, זו רעידת אדמה מבחינת הפרקליטות. אני לא יודע אם
בוודאי.
אתם יודעים.
בוודאי.
שבתו, כל הפרקליטים שבתו ביום חמישי, שביתת הזרה, והם רוצים לשבות כי הם רוצים דבר אחד. הם רוצים להיות מעל החוק, ואנחנו אומרים להם, לא, לא, כולם שווים בפני החוק.
כנראה שזה ליבה של הגבינה שלהם. חבר הכנסת סעד, אני חייב לשאול אותך, אתה חבר ועדת החוקה, אני עוקב אחרי הדיונים שם. יש לך מושג מה רוצים חברי האופוזיציה? הרי לשנות דברים הם לא משנים שם באמת. מה הם עושים שם חוץ מפרובוקציות והפרות סדר בוועדת החוקה?
רק נשף מסכות, הסתה, פרובוקציות, קריאה להמרדה. המחזה הוא קבוע. יש כאילו כל אחד פותח בנאום פתיחה, שרובו זה הסתה ותבלה. כסיף קבוע מבקש למרי אזרחי, קבוע. כל חברי העבודה מחככים ידיהם בהנאה, במיוחד קריב שהוא מדושן עונג, לשמוע את הדברים הללו של... מדושני עונג לשמוע קריאות להסתה. זה מה שכואב, אני אומר לעצמי. זו מפלגת העבודה, אני רושם את מתן כהנה, שתמך בעבר ברפורמות, שקרא לרפורמות, שהנגיש את הרפורמות, שעשה סרטון על הרפורמות, גם הוא מדבר יותר תבלה, ואני אומר, עד מתי הנשף מסכות הזה? אתם לא באמת רוצים לדבר. לכן, הדיונים האלו הם דיוני סרק. אין בהם שום תוכן.
מצד שני, אל תשכח. אני לא יודע כמה צריך לעשות פה הסברה, כי הציבור הימני, אני חושב, עומד מאוד חזק מאחורי כל המהלכים האלה, אבל כן, צריך להסביר לציבור.
ראינו את הסקר של מומו פילבר בסוף השבוע האחרון, 64 מנדטים לגושנין.
נכון, למרות שלצערי הוא לא שאל שם על הרפורמה המשפטית.
הוא לא צריך לשאול, אתה רואה שהציבור ממשיך לתת אמון בליכוד, בש"ס, בציונות הדתית וביהדות התורה.
מעט הסברה לציבור הזה, אתה יודע, הציבור ששלח אתכם, תסבירו לו מה קורה שם, את האמת שקורה שמה, לא רק במשקפותיהם של העיתונאים שמדווחים שמה בצורה מאוד לא עניינית.
אנחנו, אני כל כולי, כל היום מבוקר עד ערב, מתחיל בשעות הבוקר המוקדמות ומסיים ב-11 בלילה מתראיין. ואני מסכים שזה לא מספיק. והציבור לא מבין, גם בימין וגם בשמאל, לא כולם מבינים מי מתגבר על מי, מה זה התגברות, על מה. אתמול הייתי בקניון, תופס אותי מוכר, אומר לי, משה, תסביר לי בבקשה שאני אבין. אמרתי לו, תן לי דקותיים, אני מסביר לך. והסברתי לו על שינוי הרכב השופטים. ופתאום ראיתי שנפקחו לו העיניים. אנחנו לוקים בהסברה, אנחנו מנסים לשפר. אני חושב שמר הסברה מספר
טוב, אחד. טוב, מה שהסברת לו אותו מוכר בקניון, סרטון ועוד סרטון ועוד סרטון, דברים קצרים. שמחה רוטמן מנסה לעשות את זה, אבל פחות, אתה יודע, נוגע בנושאים
יודע,
עצמם.
אני יודע, כי זה מורכב, אבל אנחנו עושים את זה כל הזמן, ואני חושב שחסר לנו את מר הסברה, זה ראש הממשלה בנימין נתניהו, וזה אבסורד, וזה הפוקר.
הוא לא קיבל רשות מגלי בערב מיארה.
בדיוק, אין לו רשות. אבל אני אגיד לך משהו לנתניהו.
הגננת בערב מיארה לא נתנה רשות לנתניהו.
אבל אני אגיד לך משהו לנתניהו, גם אם הוא ייכנס למסע ההסברה בעניין הזה, כי הוא יקבל אישור או משהו, את השמאל זה ודאי לא ישכנע, כי הם רק יחפשו...
אי אפשר, את השמאל הם את פוזיציה, וזה פוזיציה בהסכם הגז, הם פוזיציה בכתבי אישום, לא משנה שהם יזדקו, לא משנה שיתעסקו. אבל אני רוצה לשכנע, אני בא לדבר עם המרכז. עזוב אותי, עם המרכז שהוא מבועל, כן, כי מפחידים אותו. כל ערוצי התקשורת, אני מתראיין בערוצי התקשורת.
שיעברו לערוץ 14, שעזבו כבר את ערוצי התקשורת התעמולתיים של האופוזיציה.
הם עוברים, אנחנו רואים מה קורה לערוץ 13, איך הוא צולל וצולל, אולי עוד...
ועדיין הטרמינולוגיה שלהם, שמדברים על מהפכה, הם מדברים כל הזמן, שואלים אותי שאלות,
הפיכה ומהפכה, הפיכה ומהפכה.
נכון, ואני אומר להם, לא, אתם מתבלבלים, זה רפורמה, זה מזכיר לכם את ממשלת השינוי. הם מנסים באמצעות טרמינולוגיה להנדס את התודעה של האנשים. ופה דורש מאיתנו עבודה קשה, וברוך השם אנחנו עושים את זה, זה לא פשוט, אבל אני רואה את השינוי. הציבור מתחיל להבין את החשיבות של הרפורמה.
חבר הכנסת, בוודאי שזה תהליך. חבר הכנסת משה סעדה מהליכוד, תודה לך, שיהיה בהצלחה.
תודה, ושבוע נפלא, להתראות, תודה רבה. כל חי תמיד איתי.